שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל, מארח את נעמה זרביב, מנכ"לית תנועת שוברות שוויון, ובפרק זה ננסה להבין מה נעמת רוצים מאיתנו, או מה נעמת רוצות מאיתנו, מדוע גברים הם יותר מסוכנים מנשים, ומדוע כדאי לנשים להיזהר מגברים, ולא להיות איתם בקשר כי כל גבר הוא רוצח בפוטנציה, וגם מה נשים רוצות מספורט תחרותי, ומה הפמיניסטיות רוצות מנשים בצבא, והאם באמת כדאי שיהיו נשים בסיירת מטכ"ל. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום נעמה.
שלום וברכה.
את מנכ"לית ארגון שוברות שוויון.
נכון.
באמת בטח רבים מהמאזינים שלנו לא ממש מכירים אתכם, אלא רק מכירים את השערות שאתם עושים, או עושות, אם לדבר בשפה יותר תקינה. והייתי שמח לשמוע איך העמותה התחילה, ומה אתם מנסים לקדם.
אוקיי, יפה מאוד, אז אני מודה לך על ההזדמנות. אז שוברות שוויון הוקמה, קודם כל כדי להשמיע קול נשי, ברור שמוכיר ומעריך נשיות ואימהות ומשפחה, כי הרגשנו שהדברים האלה נמחקים. אנחנו רוצים שמתוך ההיכרות הזאת, נשים באמת יהיה להם חופש לבחור את הדרך שלהם. אנחנו לא לוקחות חלק במלחמה של המינים, ובכל הלאום התקשורתי והמוזר הזה, אלא אנחנו באמת רואים באיש ואישה מהויות משלימות, ואנחנו רוצים שנחקור את המהות הנשית ונעצים אותה, ולא נטשטש אותה.
אז בשביל זה יש בטח את שדולת הנשים, ואת נעמת, ועוד הרבה מאוד ארגוני נשים, שבאות לקדם ולהעצים את מעמד האישה. וביניהם גם מרב מיכאלי שעכשיו סוף סוף נכנסה לממשלה, והמאבק החברתי ארוך השנים שלה סוף סוף מקבל ביטוי פוליטי עם הרבה מאוד כוח. למה צריך גם אתכם?
הפוך. כל מה שאמרת עכשיו, אחרי כל משפט שלך, רציתי להגיד, אסון, השם ישמור, אוי ואבוי. ליד השם ישמור אני גם אציין שאנחנו תנועה שמרכיבה גם נשים חילוניות וגם מסורתיות. אנחנו לגמרי לא רק דתיות. אדרבה, כל מי שמגיע לצד הרדיקלי מאוד, מתחיל לחזור אלינו הרבה יותר חזק. מי שכבר הבין לאן מובילות התפיסות האלה, הנורא יפות של שוויון מגדרי וכל מיני מילים כאלה יפות, מבין שבעצם בקצה יש מחיקה של כל סממן נשי. אז טוב שאמרת, קמנו בדיוק כשדולת הנשים במשך שנים אומרת, אני מייצגת 50% מהאוכלוסייה. אז ובכן, בוא נכיר, את לא מייצגת לא 50 ולא 60, ולפי העוצמות שלנו בשוברות שוויון, אנחנו יודעים היום שרוב הנשים חושבות כמונו חד וחלק. הרוב הן לא רדיקליות, אבל הן שוויות בתפיסות, בתפיסות עולם. אנחנו הוצאנו לאחרונה חוברת שנקראת פמיניזם משפחתי.
שקיים באינטרנט?
היא נמצאת גם באינטרנט, כן. בקרוב בקרוב גם יעלה לנו אתר, ואז באמת אפשר יהיה לראות. אבל הרעיון של פמיניזם משפחתי, מה היה הרעיון שלו? שבעצם אנשים אומרים לך, אני פמיניסטית, אני פמיניסטית. אין להם מושג שהיום להגיד פמיניסטית אין דבר כזה. הפמיניזם מזמן השיג את מטרותיו. היום מי שאומר פמיניזם, הכוונה רדיקלי או פוסט מגדרי. ולכן אנחנו באים ומציבים מראה. האם את רוצה להיות בפמיניזם שמפרק, או את רוצה להיות בפמיניזם שמחבר? פמיניזם משפחתי אומר, אנחנו מחברים, אנחנו רוצים משפחה, אנחנו רוצים מהות של גבר, אנחנו רוצים מהות של אישה, אנחנו לא מסתתרים, אנחנו חושבים שהעמקה שלהם היא החשובה.
אז איך העמותה התחילה?
אוקיי, אז זו שאלה יפה. אז אני ניהלתי כמה עמותות לפני כן. כמה שנים אני כבר במגזר השלישי, אז ניהלתי גם את הגרעין התורני ברמלה, ואחר כך ניהלתי עמותה חרדית של בעלי תשובה, ואז הילדים אמרו לאמא שלנו, היה קצת יותר מדי זמן, זו הטעות. אז בזמן הזה נכנסתי לקבוצת וואטסאפ, אמרו, מי רוצה להיות בוואטסאפ נשים ואימהות למען צהל? והילדים שלי היו לפני גיוס, אז אמרתי, יאללה, בוא ניכנס, נבין מה קורה. ואז התחלנו להכיר, וצריך להבין, אנחנו קמנו, כי לפני כ3 שנים קרה המשבר הגדול בצהל, שהרבה אנשים לא מודעים אליו, התוצאות שלו נראות בשטח, דוהרות בשטח. מה קרה לפני 3 שנים? התחלפה לנו יועלן ליועלם. זאת אומרת, הייתה לנו בצהל יועצת רמטכ"ל לענייני נשים. היא חיפשה איפה נשים טובות, איפה הכישרונות המיוחדים שלנו כנשים, ולשם היא הביאה אותנו. ואז לפני כמה שנים, כמו שאמרתי, התחלף ליועלם, יועצת רמטכ"ל לענייני מגדר. זה אומר, אין יותר נשים בצהל. כמו שאומרת עינת רמון, דוקטור עינת רמון, עכשיו צריך מישהו שידאג לנשים, בואו נמנה חזרה יועלן, בגלל שעכשיו דואגים למגדר. מה זה אומר מגדר? מי שמכיר את הסמל שנכנס ליועלם, היה לפני כן גם מסמך שהם הסירו אותו בעקבות הפעילות שלנו, אבל הסמל של היועלם הוא מראה שתי דמויות על מגדריות, כך שלא ניתן לדעת מי הגבר ומי האישה, אפשר לחפש את זה, אפשר לכתוב בגוגל סמל יועלם, זה כבר מדבר בעד עצמו. ומה המשמעות? התחלנו להכיר שבצהל יש פציעות, יש העלמת נתונים, הכל מקדמים נשים, דוחפים, כל אתר דובר צהל עסוק בקמפיין להראות כמה זה מצוין, כמה אנשים פורצות תקרות זכוכית, אז הסיפור הזה הוא קשקוש והוא הרס, אוקיי? אם שמים לנשים ספסל כדי שהם יעברו בוחן מסלול, או שמורידים אחר כך את הרף ואומרים זה בסדר, או שמים, רוצים לשים אישה בטנק, אז אני מחכה, לא מחכה למלחמה שתהיה, ויגידו לאויב, חבר'ה, תעצרו שנייה, יש פה מישהי בטנק שצריכה, לא יודעת מה הדברים אישיים, כן? זה מטורף. אז זהו, ואז הבנו שצריך לקום.
אבל התהליכים האלה לא היו גם פעם, זאת אומרת, גם בתקופה שלי בצהל, בשנת 2005, 2007, 2010, גם בשירות המילואים שלי, כל מיני שמתי לב שיש ניסיון לקדם נשים, כבר בשנות ה-2000 המאוד מוקדמות, היה הגדודים של קרקל. מה ההבדל בין גדודים של קרקל לבין מה שיש היום?
אז תגיד לי, אז זו שאלה מאוד מאוד יפה. אז אם גדודי קרקל המשולבים היו הצלחה כל כך גדולה, מה קרה שכל הגברים הקרביים כבר מתחילים לברוח מגדודי קרקל? ומה קורה היום כשדוארים כל כך חזק עם כל ארגוני אנשים, בזמנו אצלך זה היה רק התחלה. היום זה לא רק התחלה, אתה יודע שבחורים רציניים נמנעים, אם הם דתיים, אז מסיבות דתיות הם נמנעים ללכת לקצונה, כי הם יהיו מחויבים, בגלל שלא מסתכלים על הערבוב בין המינים. עכשיו, אנחנו נצא עוד שנייה אחת מצהל, רק אני אגיד לך משהו כזה. אנחנו נצא עוד רגע אחד מצהל, כי בעצם צהל היה התשקיף שלנו שמשהו קורה. אוקיי, ולכן קמנו, זה עונה לשאלה למה קמנו, אבל בעצם העיסוק שלנו הוא כבר לא בצהל, כי גילינו שהתפיסות האלה הן קיימות בכל החברה, במלא רבדים שאנחנו פשוט לא יודעים, שזה מה שאת אומר שמרב מיכאלי והוועדות למעמד האישה מקדמות כל הזמן. צריך להבין שיש פה תמונה כוללת. אנחנו רואים שפעם ביטלו לנו אירוע בהפרדה, ואחר כך שמו ריחד בתפסים, ואחר כך הוסיפו נקודה בשפה העברית. אנחנו רואים נקודות קטנות, אבל הנקודות האלה הן מערכת אחת שלמה. אז כשאתה מדבר על צהל, אם היום הגענו לקצה, מה זה הקצה? זה לא קצה, עוד ידם נטויה, אבל אנחנו יודעים שהולכת להתמנות מגדית, שלא עברה את ההכשרה המקצועית של מגדים. המגדים המועמדים פנו אלינו. לא פרסמנו את זה, כי אנחנו יודעים שלא יהיה לנו כוח מול צהל. יכול להיות שזה עוד יעלה, כי זה מתחת השטח זה רוכש. אבל אם אתה מקדם נשים, בגלל שהם נשים, אתה פוגע בשני דברים. קודם כל, אתה פוגע בצהל, אתה פוגע באמון של הלוחמים במפקדת, אבל בוא נלך על כל החיים. אנחנו נגד קידום נשים בכלל. אנחנו התקדמנו, אנחנו לא צריכות שתעשו לנו טובות, והנחות, וקביים. בסוף זה פוגע בנו. תחשוב שמגדית כזאת שהתקדמה, אם היא באמת ראויה ומוכשרת, בסוף יגידו, קיבלו אותה כאישה. באותה שנייה מחכו את כל, אנחנו רוצים להיות, שיהיה עיוורון למגדר, תבחרו אותנו, כי אנחנו טובות. אם אני מנכלית הרבה שנים, אני לא מוכנה שמישהו יגיד, קיבלו אותך לתפקיד הזה, כי את אישה. מה פתאום? קיבלו אותי כי אני טובה, כי אני מקצועית. אתה יכול לשאול, נשים כלכלניות מכל העולם שהגיעו, הזמינו אותם פתאום לאיזה כנס. הם נורא התרגשו שהזמינו לכנס, ואז מישהו אמר, איזה מזל שהסכמת לבוא, כי חסר לנו נשים. הופה, באותה שנייה הבינו שלא בחרו אותה לכישורים שלה. איזה השפלה הזאת. זה טמטום הדבר הזה, אוקיי? אז תפסיקו לקדם אותנו, תפסיקו לשריין לנו, תפסיקו לדבר כולם על שוויון, כי כל השוויון המגדרי שלהם זה לא באמת בשביל שוויון, זה באמת בשביל מחיקת זהויות. וזה אני יכולה להסביר לך בעוד דוגמאות.
תראה, אני באמת עדיין לא הבנתי. מה באמת קרה בצהל מאז 2005 ועד היום? ב-2005 היו באמת את הקרקלים, ונראה שזה עבד, ונראה שבאמת הגדודים האלה הם גדודים שאומנם שומרים בגבולות של שלום, אבל יש שם הצלחות גדולות פה ושם, אולי ניזון ביחסי הציבור של דובר צהל. אבל מה החידוש בשנים האחרונות בצהל? הרי תמיד הייתה תפיסה שבאה ומנסה לקדם נשים.
תראה, זה נכון. זה נכון. העניין הוא כזה, שאם אתה מקדם נשים, ובוא נתחיל שנייה אחת קודם בעצם, בוא נלך שנייה למטרות, בסדר? מוסכם עלינו שהמטרה של צהל היא לנצח במלחמה, אוקיי? המטרה שלה לא צריכה להיות שוויון, המטרה של צהל צריכה להיות ניצחון במלחמה, המטרה גם לא אמורה להיות מימוש עצמי. אוקיי? זה שארגוני נשים חושבים שצריך לגרום למימוש העצמי דרך צהל, זאת קודם כל נקודת עיקרון שהיא בעייתית. נשים אותה רגע בצד. ניקח כמה נקודות בצד ואז יהיה לנו תמונה גדולה. אוקיי? תמונה שנייה שאנחנו רואים, שמגיעים שוב ושוב לבגץ, ובגץ אומר, אני מכריח את הרמטכ"ל לבצע עוד פיילוט על נשים בשריון. אני מכריח את צה"ל לבדוק שוב את. זאת אומרת, מה שקורה זה, שבעצם זכות ההחלטה איך באמת לקדם נשים וגברים בשביל ניצחון במלחמה, עברה מידי צה"ל לידי ארגוני נשים ובגץ. אם היום רמטכ"ל יגיד משהו אחר, מיד הוא יהיה מושמץ, זאת אומרת שהדיון מעיקרו הוא לא נמצא. אנחנו נראה את זה גם בתחומים אחרים. שהדיון בעצם לאן הולך צהל ומה טוב ומה לא טוב לא קיים. מה היה בעבר? כמו שאתה אומר, ראו למשל שנשים טובות בתור תצפיתניות. אוקיי? עד היום ידוע שיחידת התצפיתניות היא הכי מעולה שיש, כי אמרו, הן טובות בתחומים האלה, הן טובות בריכוז, בוא נעשה להם יחידה. ברגע שהתחילו להגיד כולנו אותו דבר, ולדחוף נשים כמה שיותר להיכנס גם למקומות, ולהעלים מידע, זאת נקודת הכשל. כשהמידע יהיה בפנינו, כשבחורה שהולכת להתגייס, היא תבין מה המשמעות הפציעות שלה ביחס לגברים. למה היא נפצעת יותר? עכשיו, נלך טיפה קודם, כי אני כבר עוסקת בקודם, אני היום מדברת עם תיכוניסטים. בוא נדבר על תיכוניסטים שמתחנכים, ודאי בחינוך המעורב, כי בחינוך הנפרד זה קצת פחות, אבל מתחנכים כל הזמן, אם אני לא יהיה בסיירת וירוץ כמו גבר, אני לא שווה. בהפגנה שאנחנו היינו בה, ליד בית המשפט העליון, כשעשו בגץ הסיירות, ונשים ביקשו להתקבל, חיילות ביקשו להתקבל לסיירות, עמדו לידינו עם שלטים. השלטים היו, אני אישה, אני שווה. זה עיקר התמצית, הביזיון או המחיקה של הזהות. אם אני לא מרימה משקל כמו גבר, אני לא שווה. אם הגוף שלי שונה מגוף של גבר, אני לא שווה. יש לי כל כך הרבה יכולות, עצם המשפט הזה, ואם זה מגיעות הבנות, הן מגיעות כבר כאילו עם כיפוח. אם לא שם אותי בסרט, אני לא שווה. אם לא הרמתי פגז בטנק, אני לא שווה. זה כבר תוצר של חינוך שאומר, אנחנו אותו דבר, במקום חינוך שאומר, מה טוב בי ומה לא. ולכן כשהייתה יועצת רמטכ"ל לענייני נשים, היא הסתכלה על נשים כמה הייחוד שלכם. היא לא הסתכלה על נשים כבואו גם אנחנו נהיה גברים. אוקיי? זה הבסיס. תחת הבסיס הזה, מה קרה בצהל? אז התחילו לטשטש נתונים.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. שמעתי לאחרונה דיבייט של איתי אסמן, יושב ראש ארגון תורת לחימה, מול מישהו ממכון הישראלי לדמוקרטיה, ובאמת דיברו על נשים בצהל. ואותה אחת, שחת כרגע את שמה, אני אברר, אמרה שהבת שלה היא שותפה בארגון של חמש אצבעות, שכבר ראיינתי שני ראיונות את המנכ"ל שלהם, ואת המייסד, אמיר מנחם, והיא אומרת שהבן שלה מספר את הדבר הבא, וזה דבר מפליא. בכמעט כל מקצה שאליו הוא יוצא, במסגרת הארגון הזה, זה ארגון ספורטיבי שככה דוחק אנשים לקצה, עוקפת אותו איזושהי בת. וגם אותי במרתון ירושלים, שסיימתי מקום 24, כולל, עקפו אותי נשים. אז מה ההבדל בין אישה לבין גבר בתחום הפיזיולוגי? כלומר, גם גברים מאוד 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 מוכשרים בספורט, וביניהם אני, שצלחתי להגיע להישגים יפים מאוד בספורט חובבני, עקפו אותי נשים. ואני צלחתי לעמוד במשימות מסוימות בצבא, וגם נשים, אני חושב, אותן נשים מאוד מוכשרות, יכולו להגיע לאותם הישגים, או לטעון פגזי טנקים, או לרוץ בסערות, בדיוק כמוני, אפילו שיש לי הישגים מאוד יפים בספורט. אז מה ההבדל? למה לא לאפשר לאותן נשים באמת קיצוניות בתחום הספורטיבי, כמו שמגיעות לאולימפיאדה, וכמו שמגיעות לספורט תחרותי, לבוא ולעמוד באותם מבחנים בדיוק, בלי ספסל ובלי שום דבר כזה ואחר, ולנסות לבוא ולהתקבל לסערות האלה.
יופי, אז יש על זה כמה תשובות, בסדר? תשובה ראשונה, ודאי שיש הבדל פיזי בין גברים ונשים, ולכן אתה נתת דוגמה מתחרויות ספורט, אז אתה לבד יכול לראות שבתחרויות ספורט, למרות הכל ולמרות שיש נשים שמוכשרות ויכולות לעבור גברים, בסוף הנתונים שדורשים מבנות בהרבה מבחנים, אני לא יודעת להגיד לך את כל סוגי תחרויות הספורט, כן? אבל בהרבה דברים הרף של הנשים יהיה טיפה יותר נמוך.
אבל רגע. אם לא נציב רף נמוך, זאת אומרת, אני שאלתי שאלה אחרת.
רגע, רגע, נכון, 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 אני אענה לשאלה שלך. אז קודם כל, באופן בסיסי, נשים מגיעות פחות להישגים מגברים בספורט. עכשיו נכנסות כמה שאלות לתוך זה.
אישה ממוצע.
כן, כן, יפה. עכשיו אנחנו מכניסים לכאן כמה שאלות נוספות, בסדר? אחד, הנושא של ערבוב בין המינים. לא מתייחסים אליו, ואני משתדלת לא להגיד אותו הרבה, כי מיד יגידו, את הולכת לצד הדתי. אבל לא, למה בתחרויות ספורט עושים לבד קבוצות של גברים וקבוצות של נשים? יש פה שאלה, כי הסיפור הזה של מעורב פוגם מאוד חזק בלכידות הקבוצתית. אתה יכול להיכנס לאתר של אלוף משנה במילואים רז סגי, נלחמות בצהל, הספר שהוא כתב, ואתר לחוסן צהל. אתה יכול לראות את כמות הפציעות שיש לנשים, ואתה יכול לראות מה באמת קרה במקומות שבהם הכניסו אישה אחת בגדול של גברים. מיני החבר שלה, מי לא. אי אפשר להתעלם ממתחים מיניים כשמכניסים קבוצה. עכשיו אתה אומר ככה, בוא ניתן לה להתחרות בין שווים, אז אם אנחנו נעשה לה קבוצה משלה של נשים לבד, אז עוד פעם היא תגיד, הנה אתם מקפחים אותי, נשמתם רק נשים לבד. אם נשים אותה במעורב, יש פה בעיה גם במשמעות הערבוב, אבל מעבר לכל, קיים עוד משהו. אם היום, בלי שידענו, כבר הורידו רף ותשתשו הבדלים, כי יש שם ארגונים מאוד חזקים שמטרתם, שוב אני אומרת, לכאורה קידום נשים, מי ערב לך שבאמת צהל ינווט את הנתונים כמו שהוא? עד רבה, אם נוציא את בית המשפט העליון וניתן לצהל לעשות בדיקה ולהחליט מה, ולבנות אולי יחידות נפרדות, או לעשות דברים שמתאימים באמת לטובת הלחימה בלי השפעה, אז אפשר יהיה לדבר על זה. עכשיו אני אשאל אותך יותר מזה. אז בוא תלך הלאה, הצבא הכניס את כל הסיפור של טרנסג'נדרים וכל הדברים האלה בגלל מגדר. אז הנה, בחוץ לארץ נכנסו טרנסג'נדרים לתחרויות ספורט, ולקחו את כל הנשים, ופתאום נשים שהיו זוכות בפרסים עולמיים, לא מקבלות את הפרס הראשון, כי נכנס מישהו שהוא אומר שעכשיו הוא אישה. אז לא יהיה לזה סוף. בוא נוציא את הדברים מצהל. ניתן לצהל לעסוק בניצחון במלחמה. צהל לא אמור להיות עסוק בערך השוויון. הוא אמור להיות עסוק בערך הניצחון. אוקיי? ונוסף לזה, בוא נוסיף את כל הסיפור הזה של בנות שמכניסים להם לראש, בקמפיין אגרסיבי, אם את לא שם, את לא שווה. שזאת עוד בעיה. אוקיי?
אז זאת אומרת, אני מבין ממך שאם הנתונים היו נתונים ודאיים, בלי משחק בנתונים ובלי כל מיני ספסלים, הורדת רף או דברים כאלה, וצהל היה אומר, אני כרגע משלל סיבות, בין סיבות של אין לי מספיק גברים שהתגייסו, בין אם אתגרי בתיכון כאלה ואחרים, בין מיכולות נשיות שיש להם יכולות אחרות וטובות יותר או פחות טובות, אני רוצה אותם דווקא בתפקיד הזה והזה, או בגלל מוטיבציה, אז אין לך בעיה אם
נכון,
צהל היה מקדם.
אין לי בעיה, ושהצבא התייחס לכל מה שקורה, גם בסיפור ערבוב בין המינים. אם בסוף, בשביל לוחמת אחת, אנחנו מפסידים לוחמים, דתיים, גברים, כי הם לא יכלו להיות שם מסיבות דתיות, או אנחנו מפסידים ומורידים ערך הלכידות, כי המקום הופך להיות קייטנה. אני יכולה להגיד לך שהבן שלי, אחד הילדים, נמצא עכשיו ליד חבר'ה ששומרים על איזשהו מוצב. והוא אומר שכל פעם שמגיעים יחידות שהם רק גברים, השמירה היא כמו שצריך, וכשמגיעים יחידות מעורבות, הוא אומר זה קייטנה. והקייטנה הזאת היא קורית בצהל, אז זה נורא נחמד לקרוא לזה גבולות שלום, בסדר? אבל בסוף אנחנו עוד לא הגענו לשוויץ, ואנחנו עוד לא נמצאים בגבולות שלום, אנחנו נמצאים בגבולות שיכולים כל שנייה להיות מלחמה. אז המטרה שלך זה לסמן וי ולהגיד לבנות איזה יופי, איזה יופי, או המטרה שלך להיות אמיתי, אז תהיה אמיתי. אז שכל ארגוני אנשים ייצאו מצהל, ושהצבא יעשה את מה שהוא צריך.
אבל לבוא ארגוני אנשים ויגידו, תשמעי, אנחנו בסך הכל מנסים לדחוף לזה שהם ייכנסו ליחידות שהן מתאימות. ואם צהל ינמק ויגיד, לא, בלסרט מטכ"ל זה לא מתאים כי הם עכשיו הולכים 200 קילומטר כל שבוע, גם בשבועות שגרה, ופשוט מבחינה פיזיולוגית העצמות של נשים לא בנויות לדבר הזה, וזה עלול לגרום פציעות כאלה ואחרות לטווח ארוך שגברים כזה קורה להם פחות, אז הם יגידו, אוקיי, אז אנחנו מבטרות על מטכ"ל, אבל מה לגבי סרט גולני? אבל מה לגבי גולני סתם? הם ישאלו פשוט שאלות רציונליות בשביל לקבל תשובות.
יפה, אז אני לא חושבת שהשאלות שלהם הן רציונליות בשביל תשובות, אני חושבת שהתשובות שלהם נובעות מכיפוח, לכן אני אומרת בוא שנייה נצא רגע אחד מתוך צהל, הסיבה שאנחנו לא המשכנו לפעול רק בצהל, כשכמה שוברות שוויון היה לנו דיון, האם לפעול רק בצהל, או שיש פה משהו שמשליך על כל החברה שלנו, אז בוא נבין איפה נוגע תשטוש ההבדלים, ואיפה השוויון לכאורה, וכל הקידום שאתה אומר שצריכים לקדם אותנו, תודה, אני ממש מודה שאתה רוצה לקדם אותנו, זה ממש חשוב לי, כן? אני אומרת בציניות, איפה כל הדברים האלה באים לידי ביטוי בחברה האזרחית? ממילא, כשיהיה לנו פה תשובות, אז זה ישליך לך גם על התשובות של צהל, בסדר? ובוודאי שאני אומרת, אם ארגוני אנשים לא יהיו שם, תראה, באופן כללי, תמיד לקחו נשים שהן היו טובות למשהו מסוים. לא באמת, אני לא חושבת שבאמת נשים חיו בכיפוח. בקום המדינה, נשים היו שכם אל שכם עם גברים, אז נכון, אז תפיסתית, נשים היו יותר חובשות אולי, וגברים היו לא יודעת מה. אבל זה היה כי זה היה בתודעה של פעם, אבל כן, נשים היו נשים שוות. בפלמח. היו בפלמח, היו בבונקרים, היו, אתה רואה תמיד תמונות, אז כל הרגשות כיפוח שמכניסים לנו, אתה מבין? בוא נלך שנייה לאזרחי לדוגמה האחרונה, כי היא נורא מצחיקה, שעיריית חיפה רוצה להחליף את הרחוב, מרחוב החלוץ לרחוב החלוצה. בסדר? אז החלוץ זה היה תנועה. התנועה הציונית של החלוץ, היא היה כתוב בשבת ב... היא קמה בזמן טרומפלדור, ב-1905 כבר, אוקיי, היו בה בוודאי גברים ונשים. להעביר את הרחוב לחלוצה, זה להגיד, אוי, איזה מקופחות אנחנו, יש רק חלוצים, אין חלוצות. אתה מבין? אנחנו לא מקופחות, זה טמטום. אז זה בדיוק העניין, תפסיקו להשאיר אותנו קורבנות נמוכות, כאלה שצריך לחזק אותם, לקדם אותם, כמו שאומרות החבר'ה הרדיקליות איתנו, שהגיעו אלינו והפכו להיות חברות לאותות של שוברות שוויון, אומרות, אוי, תודה, תודה ממש, שאתם מוכנים לקדם אותנו, בזכותכם התקדמנו, אז לא, אוקיי? מספיק עם הדבר הזה.
באיזה תחומים אתם מתעסקים חוץ מצהל?
אז בעצם אנחנו נוגעים היום בכל התחומים, אנחנו נוגעים בתחום, כל מה שנקרא המאבק, מרב מיכאלי דווקא שמה לנו את זה יפה, היא כתבה שהיא עושה 100 ימים לשוויון, צועדות לשוויון מגדרי. אוקיי? אז כל תחום שכתוב שם, זה תחום שבו אנחנו עוסקות. זאת אומרת, הפרדה, קידום נשים, נושא האלימות, נושא השפה העברית, כל התחומים האלה משקפים מערכת אחת גדולה, שבאה למחוק נשים, אגב גם למחוק גברים. דרך אגב, תשאל היום אישה ממוצעת, העליתי את זה ביום הגבר, תשאל אישה ממוצעת, תעשה סקר בחוב, ותשאל נשים למה אתם צריכות גבר. יגידו לך, באמת לא צריכות. פרנסה יכולות לבד, ילדים יכולות לבד, למה באמת אנחנו צריכות אתכם? צריכה לקום תנועה שאומרת, מה זה גברים? הגברים מחוקים, המהויות של הגברים מחוקות בדיוק כמו המהויות של הנשים, אולי אפילו יותר. תכונה גברית היום? תגיד לי תכונה גברית שאתה יכול לדבר עליה במרחב הציבורי. אתה לא יכול.
תכונות okay. רעות, אפשר להגיד.
יופי, אז נכון, נכון.
אגרסיביות.
זה בדיוק הסיפור של נושא האלימות, אז אם תרצה ניגע גם בנושא הזה, בסדר? זה בדיוק כל הנושאים שאנחנו נוגעים בהם, אוקיי? Okay? אז הפרדה מגדרית, למשל, תראה דוגמה נחמדה שמוכיחה על מה אנחנו באמת מדברים. התחילו בזמנו, אנחנו פרצנו לתודעה, כשהיה אירוע מה שנקרא משיח בכיכר של חב"ד, שרצו לעשות בתל אביב, ובית המשפט, נכון, ובית המשפט רצה לאסור עליהם לקיים אירוע בהפרדה. ואנחנו הגענו לשם, אז כל האנשים נורא מבסוטים שבסוף בית המשפט נתן להם. אבל אני ישבתי בדיון בבית המשפט, הגענו לשם, וראיתי איך השופט לוקח מפה, הוא רוצה לראות בדיוק עד לאן תהיה המחוצה, כי הוא רוצה להיות בטוח שלא יצרו איזושהי הפרדה על בסיס מין במרחב הציבורי. זאת אומרת, הוא שאל 1,000 פעמים האם גבר יכול לעבור גם כאן ולא תעירו לו. הוא אישר בתנאי שלא יהיה סדרנים שאומרים גברים ונשים. לא יהיה שלטים שמובילים לשירותים גברים, שירותים נשים. כי אסור הפרדה על רקע מגדרי. אגב, גם השירותים המשותפים בכל מקום. אתה יכול ללכת היום בתחנות רכבת, ברשת C על כביש 6, בעוד ועוד ועוד מקומות. אנחנו עכשיו פונים למיון בסורוקה, דוגמה. מיון בסורוקה היה להם שני צדדים שהיה שלטים נשים והיה כל אחד תאי שירותים 5 או 6 של נשים, צד שני היה גברים והיה 5-6 תאי שירותים של גברים, עכשיו ירבבו את זה גברים ונשים ביחד, נפלא, אתה בא למיון במצב הכי נמוך שלך, אני רוצה להבין איך זה בדיוק מכבד נשים או מכבד גברים שאנחנו נפגשים ביחד בשירותים.
כשאת מתארת את המצב הזה של כיכר וזה, שהשופט רוצה לוודא שלא תהיה חלילה שום הפרדה מגדרית, כאילו זה מין אקסיומה, זה מין משהו שנקבע כמשהו שהוא אסור, איפה זה נקבע? זאת אומרת, אם אנחנו במדינת חוק, מדינה של שלטון החוק, אז אמרו לו, איפשהו באיזשהו חוק שאסור לבצע הגדרה מגדרית כברירת מחדל, אלא אם 1, 2, 3, 4, 5.
יפה. שאלה מעולה שאלת. קודם כל, הדעה שלהם פועלת היום בניגוד לחוק. הם עשו איזשהו תרגיל בממשלה הקודמת, קודמת, 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 אני לא יודעת איזה, אוקיי? הייתה איזושהי המלצה בסיפור הזה של הפרדה מגדרית, היה איזה מסמך לא ברור שהיה אמור לעבור מתישהו לחקיקה, אבל בוא ננסה להבין את המקור כמו שאמרת. לפני, כשאנחנו ראינו את ההפרדה, ידענו שזה הולך להיות עוד ועוד ועוד ביותר מקומות, יותר אירועים, וחיפשנו הזדמנות כדי לעלות על הבמה, היינו עוד תמימות, בסדר? חשבנו שבאמת חושבים שהפרדה היא הדרה, ורצינו להראות שהפרדה זה לפעמים טוב, זה לפעמים מכבד, כמו שאמרתי לך בשירותים, להראות שיש דברים שהם טובים בהפרדה, ושאין פה בכלל אפליה, כי שני הצדדים מעוניינים בזה. ואז היה בדיוק בגעת שהגישה יופי תירוש, שהייתה בעבר ראש דולת אנשים, ביחד עם כל מיני חברים, הם הגישו בגעת למדינת ישראל, שאסור לחרדים ללמוד בנפרד בקמפוסים החרדים. אנחנו ביקשנו להצטרף כידידות בית המשפט, קהלת, פורום קהלת הצטרפו מצד חופש הפרט, כאילו תנו לכל בן אדם, למה רק לחרדים? גם דתיים לאומיים רוצים ללמוד בהפרדה, תנו להם. ואנחנו רצינו לבוא מנקודה שאומרת, זה דבר טוב.
גם אנגלים באיתון, איפה שלומד הנסיך של מלכה אליזבת, איפה שלומדים כל האצולה וכל האנשים הכי נחשבים בבריטניה, לא בגלל שהם דתיים מדי, אלא בגלל שהם פשוט מבינים שלימוד בנפרד, בגלל צורת המוח וצורת החשיבה השונה של גברים ונשים, היא פשוט טובה יותר לגברים ויותר טובה לנשים.
אז אני אספר לך על זה עוד רגע, קטע מאוד מאוד מצחיק, על המחקר האחרון. אני רק אגיד לך מילה על הבגץ ההוא, שכשפתחנו את הבגץ, שם ראינו את מה שאנחנו קוראים לו התיאוריה הקווירית, שאתה שואל מאיפה זה הגיע המחיקה. אז יש שם המשפט כזה שאומר, הסדרי הפרדה על בסיס מין מכוננים את הזהויות המבוקשות. זאת אומרת, אני אסביר את זה במילים פשוטות, זה שמבחינים בינינו, בגלל זה אתה יודע שאתה שייך לקבוצת גברים, ואני לקבוצת נשים. הם אומרים שזה כמו להפריד את העולם לעיניים כחולות וחומות.
כאילו בגלל המראה אני מכוער, ולא בגלל שאני מכוער.
לא, ואתה שייך לקבוצת הגברים, אני לא אמרתי שאתם קבוצה מכוערת. אז, אבל זו שאלה מה אתם, תצטרכו לענות על זה. אבל בכל אופן, אז תראה עוד קטע שאתה אומר על מחקר, המחקר שעכשיו כולם מנגנים עליו, שבו נשנה את השפה, אני עוד רגע אסביר עליו, שם במחקר דווקא כתוב, שנשים מצליחות יותר במקצועות מדויקים, אם הם במתמטיקה, אם הם לומדות בכיתות נפרדות. אבל את זה ארגוני אנשים לא הצטטו לך, כי המטרה שלהם זה למחוק הבדלים. יש היום בית ספר נפרד, שנפתח פה בירושלים, להורים לא דתיים שרוצים חינוך נפרד לבנות, אולי גם לבנים, אני לא מספיק מכירה, וזה פשוט מדהים, כי הם מבינים שבכיתות נפרדות מצליחים יותר. אנחנו שגדלנו בחינוך הדתי-לאומי, זה ברור לנו.
אני לא גדלתי בחינוך הדתי-לאומי.
אוקיי, אז אני שגדלתי בדתי-לאומי, ברור לי, הנה, בדתי-לאומי יש לך אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש, היא לא גדלה מרגשות כיפוח. היא גדלה, היא עשתה כל החיים דברים גדולים. יום אחד החליטה לגשת לראש עיר, ניגשה, כל העיר אוהבת אותה. מה, היא לא באה כי לקחו לי, שתו לי, כי אני רוצה להיות כמו גבר. היא באה כי היה לה תכונות טובות להנהגה הזאת, והיא מעולה, וזה מצוין. אוקיי? אז צריכים להוריד את הרגשות כיפוח פה מהסיפור הזה. עכשיו, מה הם עשו בהפרדה? זה המאמר שלנו בארץ. אז להסביר לך עליו?
מהשבת הזאת?
לא, השבת הזאת, לפני שבוע או שבועיים. יופי תירוש הוציאה מאמר בארץ למה הפרדה זה טוב, והיא הזכירה שם את שוברות שוויון, כתנועה שמחזירה אותנו כמובן לאחור בעיניה. ואז קפצנו על ההזדמנות, וכתבתי מאמר מאוד 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 יפה, למה הפרדה המגדרית היא דבר מבורך הרבה פעמים. ואחד מהדברים שאנחנו מראים שם, מה בעצם הכשל, מה הכשל, שזה מה ששאלת אותי, מה הבעיה בהפרדה? מה שבעצם הם עושים, הם אומרים דבר כזה. המטרה שלהם בעצם היא לקדם שוויון מגדרי, שזה כמו שאמרתי, מחיקה של זהות נשית, מחיקה של זהות גברית. הם רוצים שיהיה להם עוד כספים ועוד תקציבים לפעול בשוויון מגדרי. אוקיי? מה הם עושים בהפרדה? הרי יש לנו כאילו דמוקרטיה, נכון? אנחנו אומרים לכל אחד יש זכות לחירות, לעשות מה שהוא רוצה, עד איזה גבול? עד הגבול של הפגיעה באחר, נכון?
זה עקרון הנזק של ג'ון סטיוארט מיל.
כן. יפה, זה עקרונות שעליהם כולם מסכימים. אז מה הם עושים כדי לפעול ולמנוע לנו אירועים בהפרדה? הם קודם יוצרים את המילה הפרדה להדרה, לפגיעה. ואז הם מביאים אנשים שנפגעים. לא משנה שאנחנו נפגעות כל שנה, כשהאוניברסיטה לא רוצה לשים מחיצה ולאפשר לנו ביום הסטודנט לרקוד בנפרד, אוקיי? על הפגיעה שלנו לא ידברו. הם בחרו מקרה קיצון, זה נקרא הפרדה, ואז זה נקרא הדרה, ואז זה נקרא פגיעה, ויש לך גם ביום המאבק באלימות, סרטים שאומרים, ההדרה זה פגיעה. ואז אפשר למנוע מאיתנו, במרחב הציבורי, להיות מודרות, ואפשר לחשוב שאפשר לשיר את הדת שלנו בתוך הבית ובבית כנסת, אבל במרחב הקהילתי אסור לנו, אסור לנו לעשות כנס.
רגע, זה יופי תירוש כתבה?
את זה אנחנו כתבנו במאמר תגובה, את ההסבר.
אבל מה עם הפשלה של האורך?
וואי, הפשלה של האורך זה קטע. אנחנו כתבנו, אני לא יודעת אם זה פשלה, יש אנשים שאומרים שזה מתוכנן. אנחנו כתבנו פסיקת בראון. פסיקת בראון, בראון הייתה ילדה שחורה שטבעו בשמה את ההפרדה.
פסק דין מאוד מפורסם,
כן,
מארצות הברית.
כן, בדיוק, של... כל הרדיקלים פה מצטטים אותו, וזה נפרד אבל שווה.
אז בבראון מה שהיה זה פסיקה מאוד מפורסמת של בית המשפט העליון האמריקאי, שבעצם מתייחס לפרקטיקה של בתי ספר נפרדים לשחורים בדרום ארצות הברית. זאת אומרת, אמרו שכחלק מעקרון השוויון שנגזר מחוקי זכויות האזרח של שנות ה-60 של ממשל ג'ונסון, בעצם עכשיו שאלה מה זה שווה, איך בתי ספר אמורים להיראות. אז בתי ספר בדרום עשו בתי ספר מיוחדים לשחורים, בתי ספר מיוחדים ללבנים, וככה זה היה. הם אמרו, זה שווה. זאת אומרת, אנחנו מתקציבים את זה בדיוק באותו דבר והכל. פשוט בתי ספר נפרדים, כמו שאת אומרת עכשיו, גברים ונשים צריכים ללמוד בנפרד, אז גם הם אמרו, שחורים ולבנים צריכים ללמוד בנפרד, זה יותר טוב להם, ככה הם לא מרגישים שהלבנים יותר טובים, פחות טובים. כל השחורים יכולים לשאול שאלות בכיתה ולהרגיש הכי טוב עם עצמם. ואז בית המשפט העליון, בפסק דין הזה, פסק דין בראון, אמר, לא. נפרד זה לא שווה. אין דבר כזה יותר, separate but equal. הפרקטיקה הזאת היא פרקטיקה מפלה, וחייבת להיות אינטגרציה בתוך בתי הספר, של גם שחורים וגם לבנים. לא אמרנו שצריך לעשות שיהיה אותו מספר שחורים ואותו מספר לבנים, או משהו כזה. כמובן השחורים בסך הכל זה 10% מהאוכלוסייה בארצות הברית. זה לא, זה אחוזים גדולים. אי אפשר באמת שיהיה 50% שחורים נשיא ארצות הברית ו-50% שחורים בקונגרס וזה, זה לא כמו גברים ונשים שהם 50-50. אז מה העורך של הארץ עשה?
אז יפה. אז העורך הכניס במשפט הראשון, במקום להגיד פסיקת בראון, הוא אמר, בפסיקה של השופט הנרי בראון, אבל הנרי בראון זה שופט שמת 40 שנה קודם, ב-1913.
זה כאילו שאתם כתבתם הנרי בראון.
זה כאילו שאנחנו כתבנו, עכשיו הוא כבר שינה. אבל הטעות, מה שהיא עשתה, אני לא הייתי ממכוונת או לא, כי אנחנו לא אמרנו את המילה הנרי, אבל מיד קפצו ואמרו, הנה, שוברות שוויון לא בקיאות, עד שאת נעמה כותבת איזה מאמר, כדאי שתדייקי בפרטים, במקום להיכנס ולענות לעובדות ועל מה שדיברנו, שאם אתה מסתכל על הפסיקת בראון, כמו שאתה אומר על הילדה השחורה הזאת, אז אנחנו אומרים שלהשוות שחורים ולבנים לגברים ונשים, צריך איזה סוג מסוים של איזה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה תמימות, לחשוב שצבע אור הוא משקף הבדלים בדיוק כמו הבדל בין גברים ונשים, זה בדיוק המחיקה שעליה אנחנו מדברים, אוקיי? יש פה שלל שונויות שאין להם קשר לצבע אור. אז אם נחזור להתחלה, התחלה שאמרת מה מפריע לבית משפט בהפרדה, הוא אומר, אסורה הפרדה על בסיס גזע, מין ודת, אז הנה, אז מין, מה? הם אומרים לנו שם בבית משפט, מה לערבי לא תיתנו לעבור בכביש, מה לזה, אבל זה לא קשור להפרדה בין גברים ונשים, יש פה דברים אחרים. אז למה הם בעצם כל כך נלחמים בהפרדה? כי מפריע להם שדתיים מפרידים את האירועים, כי הם רוצים לשלוט על המרחב הציבורי בלי קשר לגודלם באוכלוסייה, כי הם משתמשים בזה כדי לקבל תקציבים ולקדם המשך של שוויון מגדרי, והם יעשו הכל בשבילו, אוקיי? והדוגמה של השירותים היא נהדרת, כן?
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. היא קיצונית, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא רוצה, אף אדם נורמלי, אני חושב, לא רוצה, להתארגן בשירותים, בדיוק רגע אחרי שאתה קצת מלוכלך וקצת רוצה שנייה אחת לעצמך, להיות בפני המין השני, זה משהו שהוא פשוט לא נעים.
יופי, אבל מה לעשות שעוד ועוד מקומות מפרידים את השירותים? עכשיו תראה, אבסורד נחמד.
שאלה מאיפה זה בא? אז... כאילו, דרך אגב, זה בא גם מבתי עסק פרטיים, כי הייתי מצפה אולי ממקומות כמו סורוקה, שאין להם תחרות, כי הם ממשלתיים, לבוא ולעשות מה שארגונים הרדיקליים רוצים, כי בעצם הם לא משלמים את המחיר. אבל נגיד, אם יש לנו רשת ארומה, ומולם יש רשת קפה נאמן, ואחד עושה שירותים שהם רב מגדרים, ואחד עושה שירותים שהם כן מגדרים, שאנשים היו פשוט הולכים למקום שהם מרגישים בו יותר נוח, להשתמש בשירותים שם, או בכלל, שהם מרגישים יותר נוח באופן כללי. כמו שאם רשת ארומה הייתה עושה ישיבה בנפרד של גברים ונשים, יכול להיות שהיה ציבורים בישראל, שזה היה מאוד נחמד להם, לשבת במין מועדון ג'נטלמנים כזה, ובמקום אחר, שיש את האנשים שמדברות בסגנון שונה. יכול להיות שיש לזה קהל, אני לא יודע.
אוקיי, אז גם אם יש לזה קהל, היום יעשו את זה בחוק. זאת אומרת, אם... כן, אבל אם קפה ארומה יוציאו את השולחנות שלהם, כמו שאתה אומר, נגיד שהם יעשו נפרד ויוציאו את השולחנות שלהם מחוץ לרחבה ונשב בחוץ, נגיד עכשיו שכולם יושבים בחוץ, אז כבר יפנו אליהם בתביעות עכשיו יותר מזה. בוא נסתכל לא על קפה שזה נורא נחמד, בוא נסתכל על סורוקה. מה קורה שכל האנשים לא בעצם מתקשרים למנהלים של סורוקה ואומרים, תגידו, נפלתם על הראש? אלא זה בדיוק העניין, יש פה איזה תמימות, אנחנו קונים את הסיסמאות, אנחנו לא מבינים, כשאתה בא לסורוקה, ורואה שאתה בשירותים עם נשים, קודם כל באת עכשיו חולה, כן, אתה במיון, אני הייתי שם פשוט בדיוק בסיטואציה הזאת עם ילדים, הדבר האחרון שאתה רוצה עכשיו, זה לפנות למישהו ולהיאבק על השירותים, אתה במקום הנמוך שלך, כן, אתה מגיע חולה, ואז אנשים לא מבינים שיש פה תפיסה, אני בטוחה שאפילו מנהלי סורוקה, כמו שקורה בכללית, כמו שקורה בכל המקומות שעברו להורי אחד, הורי שתיים. אנשים לא מודעים, לא מודעים, מה הבעיה בהורי אחד, מה הבעיה בנקודה, מה הבעיה בשירותים. רק כשרואים את כל התמונה, פתאום אנשים מתעוררים ואז מתקשרים אליי ואומרים, את יודעת, ראיתי שירותים משותפים שם, ראיתי שם. לפני כן, הם לא חשבו שיש מישהו שמנהל את המערכות האלה, זה מה שצריך להבין.
מה הבעיה באמת, בוא נפתוח נקודה נקודה, כי באמת זה נקודה.
בסדר, כן.
מה הבעיה בנקודות במקום פסיקים?
נפלא. דרוש נקודה דרושה.
דרוש נקודה דרושה, או דרוש סלש דרושה.
יופי. נו. שאלה, זה נהדר, הנקודה. בסדר?
הנקודה... דרך אגב, הנקודה פחות בולטת, היא פחות מפריעה.
טוב, אז זה דווקא יחלקו עליך כל האלה שהם קשב וריכוז, והדיסלקטים הם עכשיו מתחרפנים מהנקודה. ובכלל ראיתי עכשיו, שלחו לי, מישהו שלח לי טופס, עם כרטיסי אשראי, אז היה כתוב כרטיס, נקודה עם כרטיסים, כאילו, שזה ממש ממש מצחיק. אבל מה באמת יש פה? בוא נבין. היה דרוש לוחסן, בעברית יש לוחסן, שזה ברירת או. אין נקודה באמצע מילה, נקודה מופיע רק בסוף משפט. אלא מה הרעיון? הרעיון הוא, כשאתה כותב סלש, אתה אומר דרוש או דרושה, נכון? יבואו הארגונים שמנסים למחוק זהות, שזה לא רק להטאבים, זה גם, כמו שאמרתי, פמיניסטים רדיקליים, פוסט מגדרים, כל התחומים האלה, יבואו ויגידו, למה אתה מכריח אותי או-או? למה אתה מכריח אותי לבחור אם זה בן או בת? אם זה גם וגם, אם זה כל הרצף שבדרך עכשיו. זה לא סתם תמים. אתה יכול למצוא, למשל, בנוער איגי, באחת המטרות שלהם, מצאתי פעם שכתוב, להציב סימן שאלה או משהו כזה, לפרק את ההבניה הדיכוטומית הדקנית. אז בוא נבין מה קורה בתפיסות הרדיקליות.
מה אכפת לך שזה מה שהם חושבים, שלשם הם חותרים, שהם רוצים לבטל את ההבניה של האו-או, והם רוצים להפוך את זה למשהו שהוא רצף. אם אני משתמש בזה, אני משתמש בזה כי ככה מקובל, או כי ככה יהיה מקובל עוד שנה, שנתיים, וכאילו אין לי הרבה אידיאולוגיה מאחורי כן שימוש, לא שימוש. אז יכול להיות שמרב מיכאלי וכל מיני אנשים מאוד מאוד קיצוניים, כמוה שעסוקים בזה כל החיים שלהם, הם מאוד אידיאולוגיים בעניין הזה. אבל אני לא אידיאולוגי, אני סתם רוצה לכתוב כפי שמקובל בעברית, או כפי שעומד להיות מקובל. אז למה שאני לא אשתמש בזה? כאילו, את מבקשת ממני בעצם להיות אידיאולוגי ורדיקלי כמו מרב מיכאלי, רק תמונת מראה. אני פשוט רוצה להתנהל בעולם הזה, בלי להתייחס כל הזמן לכן נשים, כן גברים, כל הדיכוטומיה, לא דיכוטומיה, רצף, לא. לא מעניין אותי מה המטרות שלהם בתוך הראש שלהם, או אפילו שהם פרסמו את זה באתר אינטרנט, או אפילו מקדמים את זה בצורה ממומנת. אני רוצה התנהלות ניטרלית.
יופי, אז זה בדיוק הבעיה. ניטרליות אין פה כבר. תגיד לי משהו, אתה מוכן...
מצדם אין, אבל אני רוצה ניטרלי.
רגע, אתה ניטרלי, ועכשיו שמים בדגל ישראל, ליד זה, לצורך הדוגמה, דגל פלסטין, סתם שיהיה, אנחנו גם שפה דו-לשונית, שיהיה עברית-ערבית. ואתה אומר, נוח לי לשים את זה בסטטוס שלי. מה מפריע לך? מפריע לך לשים דגל אחר? יש פה רגע שנייה, יש פה דגל. הסיפור הזה של הנקודה אומרת, אני אפרק לכם, זה דיכאון להיוולד אישה, זה דיכאון להיוולד גבר, אני אפרק את ההבניה הדכאנית הזאת. ואתה, האדם התמים, אומר, אני לא רוצה לריב, אז אני עובר לצד שלהם. כשאתה שם נקודה, זה לא שלא רבת. כשאתה שם לוחסן, אתה אומר, אני נשאר לעברית. כשיום אחד יגידו לי בעברית שזה ישתנה, אני צריך להתמודד עם זה, אבל אתה לא חיכית יגידו לך באקדמיה שזה תקני. אתה משתף איתם פעולה, בלנצל את טוב לבך ואת מימותך, כדי לרשום רישום שהוא רדיקלי ומפרק. זה בדיוק העניין.
אבל אני לא שם, אני לא בעניינים האלה.
אם אתה לא, אז למה אתה משנה מהעברית?
לא, כי נגיד שמישהו יכתוב בקבוצת וואטסאפ שבה אני חבר, במקום העבודה, במקום כזה,
נכון.
מישהו יכתוב עם הנקודות האלה.
אז אני כותבת...
אז יש לי שתי ברירות בעצם. או להעיר ולהיות רדיקלי כמו מרב מיכאלי, או לא להעיר,
אני
פשוט
כותבת...
לזרום.
אז אני כותבת...
לא, אבל את מה... אולי אלפיון הכי, הכי מעורב חברתית ואכפתי בתחום של פמיניזם, פמיליזם וכל הדברים האלה. אני לא שם.
נכון.
אני רוצה להתנהל כאדם ניטרלי בעולם. אני חושב שסוגיה הזאת היא אחת, אולי סוגיה חשובה, אולי סוגיה מעניינת. בכלל לא גיבשתי דעה לגבי הרבה מאוד רבדים וכל הדיוקי דיוקים בתוך הדבר הזה. אבל את יודעת מה? המאזינים שלנו הם בטח פחות מעורבים חברתית ממני, חלקם לפחות. הם רוצים פשוט להתנהל בקבוצת וואטסאפ בצורה ניטרלית, בלי עכשיו לשגע את העולם, ובלי שישגעו אותם. זה לא מפריע. זה לא כמו דגל פלסטין, זה סתם נקודה.
קודם כל, היא ממש לא סתם נקודה. אם היא הייתה סתם נקודה, אז מזמן, כשהיית מהיר לאנשים, הם היו מפסיקים. עכשיו אני אסביר לך יותר מזה. צריך להבין... מה יש בבסיס התפיסות הרדיקליות? בסדר? אנחנו בשוברות שוויון מתייחסות רק משתדלות, רק לסיפור של זהות אישה. אבל בעצם התפיסות הרדיקליות מאיימות על איש, אישה, משפחה ולאום. לאום הוא חלק מפירוק הזהויות. זאת אומרת, היום כשאתה שם נקודה, אתה אומר, אני גם על השפה שלי מוותר, כי אני בעצם, השלב הבא, זה פירוק הקשר שלך למדינה. השוויון היום, המגדרי, השוויון בכלל, אבל הוא כתוב שוויון מגדרי, משרת את המטרה לבטל כל סממן ייחודי של עם, של גבר, של אישה. צריך להבין את זה בעומק. אני מטפלת רק בנקודה אחת, ולכן, בקבוצת וואטסאפ, כשמישהו כותב לי עם נקודה, אני כותבת לו בפרטי. תראה, יכול להיות שאתה לא יודע, אבל תדע שזה משרת תפיסות רדיקליות של השמאל. זה אין מה לעשות, זה קשור לשמאל. אוקיי? אז אם אתה מוכן לשים סממנים של שמאל בתוך הקבוצות וואטסאפ שלך ולקבל אותם בשוות נפש, בסדר. יש אנשים שהערתי להם והם ממשיכים. רוב האנשים שהערתי להם אמרו, וואי, לא ידעתי, שלחתי שני מאמרים, פתחו את העיניים. צריך להבין.
איזה שני מאמרים שאפשר לחפש אותם גם מהמאזינים?
אפשר לחפש הנקודה שרצתה לייצר פה זהות חדשה, ועוד מאמר אחד על השוויון המגדרי, לא מה שחשבתם, ובקרוב יעלה לנו אתר, ואני אשים שם הרבה מאמרים בתחום, אבל יש עוד הרבה. פשוט, אם מישהו כותב היום הנקודה, או לוחסן או נקודה, יכתוב באינטרנט, אני מניחה שיעלה לו המאמרים האלה. אוקיי? או שיכתוב נעמה זרביב, או שיכתוב מישהו אחר מארגוני המשפחה. אבל יש כבר הרבה אנשים שכותבים על זה, יש הרבה חומרים. עכשיו, דרך אגב, תסתכל על מי שהמציאה את השפה. מי שהמציאה את הנקודה, את האותיות, נכון? יש את האותיות של ברוכים הבאים שכל ה...
אותיות רב מגדריות.
כן, הדיסלקטים מתחרפנים מזה. איך קוראים את הברוכים הבאים הזה? תנסה.
לא יודע.
לא יודע, ברוכים אות הבאימות. אוקיי? תנסה להתחיל לדבר ככה בכנסימות לחברימות וכו'. זה טירוף, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, מה הרעיון? מה היא כותבת שם? זאת שהמציאה את זה, שפתאום זה משווק בכל העולם. תבין איזה תקציבים, דרך אגב, מה שקורה פה בשפה קורה בכל העולם. אתה יודע שיש עיתון עכשיו מדעי באמריקה, אני לא יודעת להגיד לך את השם שלו, ואני לא שולטת בו, אבל קיבלתי את המידע מעינת רמון, אז זה מידע בדוק. שלא כותבים שם כבר אישה. אלא יצור, לא משנה איך, שיש להם עוברים. בסדר? וראיתי גם ספר איך נולדים ילדים בעולם, אתה מת מהספר הזה, כי אין אישה וגבר, אוקיי? יש איברים. אז זה משהו מטורף שהוא כלל עולמי, רק שפה אנחנו התעוררנו. יש גם עוד תנועות שמתעוררות בעולם. וצריכים לשים זרקור ולהבין מה קורה פה.
בדיוק קראתי לזה שבת, על הארגון הזה, על המגזין הזה.
כן, אוקיי.
הזכרנו בתחילת הרעיון את ארגון נעמת, וארגון נעמת כל פעם יש לו קמפיינים כאלה ואחרים נגד אלימות במשפחה ודברים בסגנון הזה, ואני חושב שכל פעם שיש את היום הזה של יום המודעות לאלימות במשפחה, או יום חיזוק המודעות, הדבר הזה עולה לכותרות, ואחת הגרפיקות המאוד מוזרות שהם עשו, זה בעצם להראות שבשום דרך שלא תהיה, לא ניתן להתחמק מהלימוד במשפחה. זאת אומרת, אם לגבר יש תואר אקדמי, יש סיכוי ללימוד במשפחה.
נכון.
אם אין לו תואר אקדמי, יש סיכוי. אם הוא בדואי, יש סיכוי. אם הוא אשכנזי, יש סיכוי. כל דבר, יש סיכוי ללימוד במשפחה. אבל זה נכון.
כן, אז קודם כל זה לא נכון. זה נכון בחלקו, אבל קודם כל יפה שאתה אומר אלימות במשפחה, כי אתה לא תשמע שם את המילה אלימות במשפחה, אתה תשמע שם אלימות נגד נשים. כי מה המטרה היום של יום האלימות במשפחה, שזה כבר שבוע, חודש, שנה, לא משנה. המטרה היא להמשיך להראות שכל הנשים הם קורבנות, וכל הגברים הם אלימים או אנסים בפוטנציה. זאת אומרת, אני לא מוכנה לחנך את הילדים שלי, החמודים, הבנים, שהם אלימים ואנסים בפוטנציה. אני לא מסכימה לזה. עכשיו בוא נלך שנייה אחורה. האלימות לפי מחקרים בעולם היא סימטרית. אתה יודע שפעמיים סגרו לי את המיקרופון בוועדה למעמד האישה. זה בדיוק קרת שבוע שעבר בערוץ הכנסת הוציא איזה קטע כזה. אבל למה סגרו לי את המיקרופון? פעם אחת כשדנו על תקציבי האלימות נגד נשים, אני ביקשתי שמתוך ה-50 מיליון האלה, ייקחו 750 אלף למחקר מקיף בארץ, בנושא האלימות כלפי גברים. אוקיי? גם נשים הן אלימות. עכשיו, המחקרים בעולם מראים שזה באחוזים שווים. נכון שבקצה נשים נרצחות וגברים לא נרצחים. אוקיי? אבל, למשל השנה, אומרים שבשנת 20, זה היה הכי הרבה, זה 12 נשים נרצחו על ידי בני זוג, כאשר שנים קודמות זה היה 6 ו-7, לא 24, אני לא אומרת, כל אחת זה עולם ומלואו, אוקיי? אבל מה עושים היום? עושים עם האלימות ככה, שני דברים. פעם אחת, כל פעם שיש אלימות, זה הזדמנות לעשות עוד חוק נגד גברים. פעם שנייה, זה הזדמנות להשיג עוד תקציבים לחינוך לשוויון מגדרי. תגיד לי, איך החינוך לשוויון מגדרי בדיוק והשירותים המשותפים האלה, איך הם אלה שימנעו את האלימות הבאה? אוקיי? זה לא מונע אלימות. אלימות מונעים כששמים באמת את המאפיינים על השולחן. אני במשך שנה מחיי עבדתי בללכת ולדבר על אלימות נגד נשים ולעשות חוגי בית בכל הארץ. והיום כשאני מדברת, אני מדברת שיש גם נשים אלימות ויש גם אלימות כלפי גברים. ואחרי אחת ההרצאות ניגשה על האישה, זה היה מדהים. תמיד כשדיברתי על אלימות כלפי נשים, תמיד באו אליי גם אחותי, גם הבת שלי. זאת אומרת, התחלנו להכיר את התופעה. ואז פנתה אליי מישהי, ממש עם דמעות, היא אמרה, אני חייבת לספר לך את הסיפור שלי. הבן שלי היה סטודנט, מבריק, התחתן. בא יום אחד הביתה, זב דם בפנים. אמר שאשתו הקטה אותו. ואנחנו לא האמנו לו. אמרנו לו, תראה, אולי לא התייחסת אליי יפה, אין דבר כזה. אוקיי? עד שהם פתחו את העיניים, המשפחה התפרקה, התגרשה, הבחור עזב כעס על ההורים, ניתק קשר, כאילו סיפור קשה. אוקיי? למה? כי אנחנו לא יודעים. גבר שסובל מאלימות כלפי אשתו, ודאי שהוא לא יצא, ודאי שהוא לא יגיע למשטרה. אם הוא מגיע למשטרה, קודם כל יעצרו אותו, כי בכל תלונה לאלימות עוצרים את הגבר. וחוץ לזה, אני מדמיינת את צוללת השוטרים שמתפוצצים מצחוק. מה, אתה לא גבר? אז שולי רנד קצת העלה את זה לכותרות. אבל כן, אם האלימות היא בקצה, אז כאילו אם הרצח הוא בקצה ואנחנו רוצים לתפוס את זה לפני כן, אני אתן לך עוד דוגמה, בסדר? אחרי הרצח של מיכל סלע, זכרונה לברכה, עבר סוף סוף, לכאורה, החוק לאזיק אלקטרוני לגברים שיש נגדם צו הרחקה. אני לא רוצה לדבר על כמות הגברים שיש עליהם תלונות שווא, ואישה שהתלוננה תלונת שווא ולא משלמת על זה שום מחיר. אבל אוקיי, העבירו ועכשיו כל גבר מורחק, יהיה לו אזיק אלקטרוני, נפלא. זה היה מציל את מיכל? זה היה מציל את דיאנה, זכרונה לברכה? לא, כי הם לא פנו. אז אם אנחנו לא שמים נתונים על השולחן, איך נפתור אותם? אז כנראה שנתוני האלימות משמשים למשהו אחר. להנציח את הפער, להנציח סכסוך בין המינים. נשים צעירות לא רוצות להתחתן. אמרנו כבר קודם, אין שום תכונה טובה לגבר, וגם נוסף לכל הוא מסוכן. למה לי להתחתן? אוקיי, אני לא אומרת שכל הרווקות המאוחרת זה רק בגלל זה. אבל כן, המטרה היא לסכסך בין המינים. לכן שוברות שוויון כמה, כדי שנדבר על הדברים באמת. וזה לא מה שהם מציגים.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו. אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. מה לגבי מרב מיכאלי, איזה שינויים היא עשתה מהרגע שהיא קיבלה כוח פוליטי? סוף סוף אחרי הרבה מאוד שנים שהיא איזושהי מין, נקרא לה דבר בשמו, מטורללת. זאת אומרת, היא כתבה מאמר שעדיין מופיע בעיתון הארץ, שמראה שבעצם המזגן הוא פרקטיקה המדירה נשים במקומות העבודה, כי המזגן מכוון בדרך כלל על נמוך מדי, על קור קיצוני. גברים אוהבים קור קיצוני, ולכן נשים כשמאוד רגישות לקור קיצוני, מדירות את עצמם במקומות העבודה הגבריים, ולכן יש אי שוויון במקומות העבודה, ולכן צריך את המזגן או לשים על טמפרטורה יותר גבוהה, או להפסיק עם הנורמות החברתיות שנשים מתלבשות לא צנוע, ואז בעצם קר להם וכו וכו.
תשמע, אני פשוט לא מאמינה שעוד מישהו מקשיב לזה, אבל למה תלך למאמר הזה? לך לדברים יותר נחמדים. תכתוב, החוק יוצר גברים ונשים, ותשמע את מרב מיכאלי אומרת בכנסת שהחוק הוא זה שיצר גברים ונשים. למה היא רוצה שיהיה חופשת לידה לאבות? לא כדי שגם אבות וגם אמאות יעזרו לתינוק, אלא היא טוענת שאם האמא תצא לעבודה ואבא במקום האמא יישאר עם התינוק, הוא יפתח את אותם הורמונים, וממילא הקשר שלו לתינוק, כולנו יודעים שהיום הגברים שותפים בגידול הילדים, אוקיי? אבל המטרה פה היא להוציא את הנשים כמה שיותר החוצה, להמשיך רגשות כיפוח, להמשיך בדיוק את המצג הקורבני והשקרים. החוק יצר אותנו? נו באמת, כאילו...
זאת אומרת, היא אומרת שבגלל חוק, שהחוק בעצם יאפשר חופשת גברה, חופשת לידה גם לגברים, אז יתפתחו הורמונים?
כן, אצל הגברים, ואז הגברים יפתחו קשר יותר לתינוק, ואז ממילא אנחנו נפסיק להגיד שנשים צריכות להיות עם הילד איך שהוא נולד, כי גם גברים יכולים להיות איתו איך שהוא נולד. עזוב, זה תרלול, אבל בוא נראה את החוקים שהיא משתמשת בהם.
איזה עוד דברים היא מקדמת? עכשיו
אוקיי,
יש לכוח.
אז קודם כל, כל המערכת הזאת לשוויון מגדרי, דוהרות מהימים לשוויון מגדרי. אז בחסות זה, דוחפים את זה בממשלה בכל הכוח, אז באה השרה מרב כהן, ועושה לנו תוכנית לחינוך לשוויון מגדרי החל מגיל הגן. היום הורים בכל הארץ מקבלים קורסים לילדי הגן שלהם, הורות מודעת מגדר. הורות מודעת מגדר, פירושה, בואו נתערב לילדים, נמחק את מה שהם. הרי היום, באמת, בימינו כבר, אף ילד שהולך לשחק בבובה, הגננת לו, אומרת לו, חמודי, זה לא בשבילך. באמת, אנחנו לא שם. כל הבנים יכולים גם לשחק בבובות, אז לא, יכניסו בובים, יוציאו את סמלת השבת של חנלה, מה הבעיה בספר סמלת השבת של חנלה, אתה יודע?
לא.
למה לחנלה יש סמלה? אתה רואה איזה סטריאוטיפ הכנסת לילדים שלך? שחנלה לבשה סמלה של שבת. לא משנה שבסוף גם הרדיק.
אני אגלה לך סוד, אמא שלי הייתה חברה, אני חושב שעדיין חברה בשדועת אנשים.
אוקיי.
וכשאני הייתי ילד קטן, אז היא מאוד רוצה לחנך אותי לשוויון, אז עוד לא היה מגדרי, רוצה אחר אותי לפמיניזם. אז בתור ילד ממש קטן, אני חושב שנה, שנתיים, שלוש, היא הביאה לי יחד עם הטרקטור, הביאה לי גם בובה ועגלה. אז היא מספרת את הסיפור הבא, והסיפור שלה, לא שלי. שלקחתי את הבובה, זרקתי אותה לרצפה, והכנסתי לתוך העגלה את הטרקטור. ואז הלכתי עם הטרקטור עם העגלה. כי הטרקטור היה חשוב, אהבתי את הטרקטור.
אז בוא אני אגיד לך.
דרך אגב, זה לא עבד לה, בכלל.
אוקיי, אז אני אגיד לך דבר כזה. קודם כל, מה שקורה, צריך להבין גם מה קורה בלימודי המגדר, וזה הקשר למרב מיכאלי, בסדר? בלימודי המגדר פעם למדו הבדלים בין גברים ונשים, ואז למדו את המחקרים האלה שנתנו לבנים בובות, והם הרסו אותם, כפצצו אותם, מחצו, ניגרו אותם, ניסרו אותם.
כן, זה אני.
ונתנו לבנות מכוניות, והם עטפו אותם, וסידרו אותם, והחזיקו אותם.
טרקטור חמודי.
כן, נכון. אבל יש לזה מחקרים, אבל היום אסור להגיד את זה. אסור להגיד הבדלים בין גברים ונשים. כל לימודי המגדר, אם אתה תסתכל באינטרנט, ואתה תכתוב שוויון מגדרי, בכל הסרטונים, אתה תמצא תמונה. אני שמעתי ממישהי שבקורסים, שהיא הייתה בקורס אחד לפחות שהיא הייתה, דיברו על העובר כטפיל, על כלוב האימהות. אתה יכול היום לשמוע מילים כמו כנס האימהות, תכתוב כנס האימהות, ותראה מחקרים עד כמה הקורונה, אוי ואבוי, יותר נשים בחרו להיות בבית בתקופה הזאת. איזה מחיר משלמות האימהות, במקום להבין שהבית הוא לא המחיר שלנו, הוא הבחירה שלנו. זה בדיוק העניין, איך אנחנו מסתכלים על העולם. זה לב העניין. עכשיו, מרב מיכאלי הייתה פעם בוועדה למעמד האישה, שנפתחה במחיאות כפיים לקרן לישראל חדשה, על כל המימומנים, כן? והיא אמרה, עכשיו בנינו לנו סוכנות שינוי בעזרת לימודי המגדר בכל הארץ. עכשיו אנחנו נפתח משרד לשוויון מגדרי בכל משרד ממשלתי, וכך יהיה לנו תקציבים לפעול, וזה לפני שהיא הייתה חברת שרה. ואז באמת תוך חצי שנה, הייתה אז נדמה לי אמי פלמור במשרד המשפטים, והילד שקד הייתה בראש, ונפתחו משרדים לשוויון מגדרי, תקציבים במשטרת ישראל, תקציב במשרד החינוך, כל המשרדים היום, או לא יודעת אם כולם הרבה, יש להם יחידה לשוויון מגדרי, זה עוד משרות אתה מבין? מה עושה למשל עורכת מגדר במשרד החינוך? אתה יודע מה היא עושה? איזה תפקיד חשוב. היא עוברת על ספרי...
מה זה עורכת?
יופי, עורכת מגדר, מה היא עושה? היא עוברת על ספרי הלימוד של הבן שלך, והיא בודקת שלא יהיה בטעות יותר רוני מרונה. אוקיי? שיהיה בדיוק מספר שמות זהה של, של ילדים וילדות בתרגילים בחשבון. כי מי יודע מה יקרה? אתה מבין? זה טירוף, זה טרלול. עכשיו, ללמד ילדים מגדר מגיל הגן, או שאני יודעת על איזה אימא שהייתה שולחת את הילד בבוקר לגן, בן 4, עם סקית, הילד בא עם פיג'מה, סקית, עם סמלה ועם מכנסיים וחוצה, שהילד החליט מה הוא רוצה להיות היום. אחר כך לוקחים ילדים כאלה בגיל קטן, לכל מיני ניסויים ושינויים. זה משהו שמטרלל את המערכת. תנו לילדים שלנו לגדול בשקט, אוקיי? למה צריך עכשיו? אתה יודע כמה תקציבי עתק ילכו לחינוך לשוויון מגדרי? ואנחנו כציבור, כמו שאמרת על הנקודה, אנחנו קונים את זה. כי, וואי, הייתי בקורס הורות מודעת מגדר, איזה מהמם. מלא קורסים אני שומעת שנפתחים, מלא יישובים אומרים, הלכתי לקורס הורות מודעת מגדר, בואו נפתח את העיניים. נבין מי מלמד את הקורס, מה הם אומרים. אם נתת לי קודם דוגמה לאלימות, יש משפטים שהדבר המסוכן ביותר לאישה זה להינסה לאיש. אוקיי? זה בערך דומה לפרסומת שאמרת.
של נעמת.
יפה. אז תבין על מה אנחנו מדברים. אוקיי? אנחנו מדברים על מישהו שרוצה להחריב זהויות, ולהחריב את המהות שלנו כנשים. אני בצד של נשים. אוקיי? אז אני רוצה להיקר את זה. אני רוצה שכשמישהי, אתה יודע מה? עוד מילה אני אגיד לך. צעירות היום שמסיימות תיכון יכולות לבחור כל מקצוע שהן רוצות. בכל אופן, ממה שאני מכירה, העולם פתוח בפניהם. על דבר אחד הם ישלמו את המחירים הכי גבוהים. על מה?
להיות אימא.
ודאי, בחירה באימהות. בחירה באימהות זה פרפור בלתי נתפס, זה שעות עבודה מטורפות שידרשו רק בשביל לקבל את ההנחה בהתאמת, זה אם היא בכלל תחליט לעבוד חצי משרה, כולם ירימו גבה, אוקיי? כאילו, אבל מה את עושה? אבל למה את זה? כאילו, האימהות היא השולית, וכל השאר איזה קריירה נפתח בתור, אוקיי? ונדחף את כולם להנדסה כמובן, שלפי ג'ורדן פיטרסון זה ממש לא העניין, כן.
תראה, פרופסור תומס סואל גילה שאין בעצם הבדלים בין גברים ובין נשים, כשלעצמם, אם אנחנו כמובן מנטרלים את בחירת המקצועות.
נכון, ויש את השעות, פערי שכר אתה מתכוון.
אבל, יש הבדל בין אמהות לגברים. זאת אומרת, בין נשים לא נשואות לגברים, אם מנטרלים את בחירת המקצוע, שהיא בחירת מקצוע הרבה פעמים אצל נשים נשואות, מוטת אנשים ואצל גברים זה מוטה דברים.
נכון.
כלומר, התעסקות עם דברים, התעסקות עם הנדסה ודברים כאלה. ואת השעות, שפשוט גברים אוהבים לעבוד יותר שעות, אז פשוט אין הבדל. ברגע שאנחנו מדברים לא על אישה כשלעצמה, אלא על אימא. ואז אולי באמת מרב מיכאל היא אולי צודקת במאבק שלה, לגרום לזה שנשים יעבדו יותר וגברים יעבדו פחות.
יופי, כן. מצוין. זה בדיוק העניין. אז היה לי ויכוח עם מישהי מדה מרקר, איזה מראיינת שראיינה אותי, לא זוכרת כמה התווכחנו, לפחות שעתיים, שאני אמרתי שנשים בוחרות לעבוד פחות שעות כדי להיות בבית, והיא הסבירה לי שהן לא בוחרות, הן נאלצות. מבחינתם, שניקח את הילדים שהבאנו לעולם, נשים אותם בשבע בבוקר במסגרות הלימוד, נקבל אותם בשבע בערב חזרה, אם אפשר גם ארוזים כבר כן, בדיוק, וישר למיטות, ובזה ייגמר האימהות וההורות שלנו, ואז ודאי תצמח פה חברה בריאה. דרך אגב, העיוות הגדול בזמנו של מירב, הוא על הסיפור של הבית, הוא המקום המסוכן ביותר. זה אתה מכיר. הנתונים אומרים שבאמת רוב הפגיעות המיניות נעשות בבית. מזה, להפוך את הסטטיסטיקה ולהגיד, הבית הוא המקום המסוכן ביותר לילדים. הבית הוא המקום הבטוח ביותר. ילדים שגדלים בבית יציב, לכל המחקרים הם ילדים יותר בריאים. אז מה קרה לנו? אנחנו מוחקים את הבסיסים הכי טובים שקיבלנו מתנה. וחוץ מזה, אנחנו כל היום רוצות להיות גברים, אז איפה תישאר נשיות בעולם? אוקיי?
האמת היא, אחת הבעיות הכי גדולות, אני חושב, של ארגוני החברה האזרחית מימין, זה שהחברה הישראלית לא תורמת, כי אנחנו באמת מאוד מאוד גרועים בלתרום כספים לעמותות, והרבה מאוד עמותות, גם מימין וגם משמאל, נאבקים על באמת פירורי שקלים שהחברה האזרחית תורמת, ואנחנו במצב מאוד גרוע, בטח בהתחשב בארצות הברית או באנגליה, בארצות אנגלוסקסיות, פשוט אין לנו את המסורת הזאת, או יותר נכון, מפאי הרסו לנו את המסורת הזאת של פשוט לתרום כסף לעמותות שחושבות כמוך או שמקדמות דברים שהם לשיטתך חיוביים. וארגוני השמאל מקבלים כסף גם ממדינות אירופה, אנחנו מכירים את קרן חדשה לישראל ואת בצלם וכל מיני ארגונים כאלה שמקבלים אימון מממשלות זרות שרוצות להשפיע כאן על הסכסוך, אבל בעיקר ארגוני השמאל מקבלים כסף מהממשלה, וזה משהו שהרבה אנשים לא יודעים, ואת מתארת פה באמת את המצב הזה, שהרבה מאוד ארגוני שמאל פשוט מקבלים תקציבים ממשרדים ממשלתיים לבוא לעשות מחקר על תחומים מסוימים, או לבוא ולקדם אג'נדות, או להעביר קורסים ושיעורים, ואף אחד לא ייתן לעמותה שלך, או לעמותות ימין אחרות, להיכנס לבתי ספר ולשלם להם על זה.
אז אני רוצה להגיד לך שאפילו, קודם כל נגעת בנקודה שיא הכאובה, אחרי שניהלתי עמותות ועזבתי כדי לפתוח את שוברות שוויון, אז במשך תקופה מאוד 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 ארוכה, כולנו עבדנו בחינם, וגם היום, התקציב שלנו מזרי, אתה שומע עלינו כשיש לנו יח"צ, מה זה יח"צ, אתה מבין? יח"צ ומזכירה, אנחנו מדברים על 6,000 שקל בחודש, אנשים חושבים שאנחנו מיליונרים, כן? אנחנו באפס כסף, כשיש לנו קצת, אז שומעים עלינו טיפה יותר, אנשים לא מבינים מה זה היח"צ, מה זה לשמוע, אנשים יכולים לתרום להמון דברים אחרים חשובים, ודווקא בציבור שלנו, לפחות ציבור דתי-לאומי, יש כן מידע לגבי מעשרות וכספים, אבל הם לא יגיעו לתודעה. מעט מאוד תורמים, שזה ממש חבל. עכשיו בוא נוסיף על זה עוד משהו מעניין, כי אנחנו מדברים על גברים-נשים, אז לצערי הרב, אנשים מוכיחות מה אנחנו באמת לא מבינות בכסף. זאת אומרת, אחד מהטענות שלי על פערי שכר, ולי יש סיפורים על פערי שכר באמת מסמרי שיער, על תפקידים שעשיתי אחרי גברים ואחריי גברים שהחליפו אותי, ואיזה, עד שלמדתי שלבקש שכר זה משהו שאני צריכה ללמוד לעשות אותו, אני לא צריכה לדרוש שהמדינה תשווה שכר, שזה עוד אסון, אם יחליטו שהמדינה צריכה להשוות שכר גם במגזר הפרטי, המגזר הציבורי זה ודאי, אין בזה בכלל
לא,
שאלה.
לא, דבר זה גם במגזר הפרטי. זאת אומרת, אם יש לי מפעל ויש לי שכר שונה לגברים ולנשים, אז זה אלא לתביעה, זה כבר קיים.
אז זה דבר פשוט נוראי, והוא הורס את הכלכלה שלנו, ושוב הוא הורס אותנו גם כנשים, אם נשים לא יודעות לבקש שכר, או אנשים שאצלי, אם אמרתי לך בקטע של תרומות, אז אם אני לוקחת את כל התרומות של שוברות שוויון, ואני מסדרת אותם התפלגות מהגבוה לנמוך, הגבוהים זה של גברים, והנמוכים זה של נשים, יסלחו לי חברותיי.
כן, אבל... האמת היה לנו על זה פרק ממש מסודר ומיוחד, עם אריאל קרלינסקי מפורום קהלת, שעושה מחקר על כל התחום הזה של תרומות, מי תורם יותר, עולים חדשים, או צברים, מי תורם יותר גברים או נשים, אז זה פרק מאוד מאוד מעניין, מסתבר שגברים תורמים פחות
אבל
תרומות
ספציפיות,
וסכומים יותר גבוהים, ונשים תורמות להרבה מאוד מקומות, אבל מעט יותר. מאוד לכל זה,
נכון.
דרך כלל בסך הכל הכולל, זה די שווה. זאת אומרת, okay. בסוף עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת של נשים, די שווה לתרומות היותר גדולות,
אוקיי, אוקיי, מעניין מאוד. אני חותמת על זה, זה ממש יפה, הדבר הזה, כן. אגב, זה בכל דבר, הרי כשלמדנו הבדלים בין גברים ונשים, וקראנו את גברים ממאדים, נשים מנוגה, אז אחד הפרקים שם אומר שאישה גם נהנית עם בעל הבילה לשבת פרח, והגבר קונה איזה מכונית, ועכשיו הוא חושב שחמש שנים הוא גמר לתת לה מתנות, כי הוא קנה לה פעם אחת מכונית. היא לא סופרת המכונית, היא רוצה פרח כל יום שישי, אוקיי? אז כן.
אז בנימה אופטימית זו, אני מאוד מקווה שתמשיכו לפעול ולתקוע אצבע בעין, כי זאת אצבע חשובה שמעוררת, כמו שאני אוהב, דיאלוג פורה, גם אם לפעמים הדיאלוג הוא בצעקות, אבל אני חושב שה-one man show של ארגוני אנשים הוא לא תורם לשיח, והרבה פעמים טוב שיש מישהו שמאיר גם את הצד השני. ממש תודה שבת.
תודה רבה רבה, שמחתי מאוד.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.